רדיו סול סיוע אייר, הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול.
רדיו סול סיוע אייר, הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
מה אני אגיד לכם? תקשיבו, כרגע אנחנו חיים במדינה לא שפויה, בואו נודה בזה. ושבוע כמו השבוע האחרון היה שבוע בכלל לא שפוי. השבוע שהתחיל במוצאי שבת ברצח, בטפח הילדים במג'ל שמס, המשיך עם החיסולים בבירות ובטהרן, וממשיך בחרדה קיומית של כולנו על מה יהיה, איך יהיה, לאגור מים, לאגור מזון, או שהכל יהיה בסדר. מחר זה יתחיל, היום זה יתחיל, מה יתחיל? אבל בעצם אנחנו נמצאים כבר במאומה ארוכה של 10 חודשים, או יותר מזה, שנה ועשרה חודשים, בהם כל חיינו מטלטלים מרגע לרגע. אז בואו ננסה בשעה הזאת טיפה לדבר על היום יום, על המציאות, להתנתק מהאסונות שאולי מתרחשים מולנו, קצת לגעת באקטואליה, אבל בואו נדבר בינינו אחד לאחד כאנשים. המורנת הראשונה שלנו, המגדלור באפלה, ענבר אם, נדבר איתה על גוש לבן ליום שחור. מה קורה במצבים כאלו? איך אנחנו נערכים כלכלית לאי ודאות או למצבים משתנים? אחרי הגלי חגי פרנקל, ביום שישי בשעה 4 אני מוזמן לעלות על אוטובוס שבת ברעננה, קו נעים בסופש מרעננה לתל אביב ובחזרה, הישג של הרוב הדמוקרטי, למה בכלל רעננה צריכה את זה, חגי ידבר ואנחנו נסה להדגיר אותו, ואחר כך יעלה לשידור חייל צעיר, חייל מילואים צעיר, שנקלע לסיטואציה קפקאית. הוא נעצר, יוני כהן מנווה ימין, הוא נעצר בחשד לגניבת אמל"ח, אבל הוא סך הכל לחם והחזיר את האמל"ח. ספר לנו הסיפור שלו. ואחרונה תהיה פה שרון רייך מכפר סבא, שמארגנת מפגש לכבוד יום הולדת של מחזור של ילידי 1974. תודה יעל שתיקנת אותי. ילידי 1974 בכפר סבא. 50 שנה, 50 שנה, הולכים לחגוג ביחד כל התיכונים. אירוע הזה הולך להיות בספטמבר, ויצפר על המחנות למפגש המחזור. נתחיל עם אביו פנחס וקצת מוזיקה, ומיד עם בראל.
עכשיו הלב שבור, ולא יודעים לאן, מכינו כל הלילה, כיף שלא נגמר. השמש העולה תאיר עולם חדש, הבטחנו לעצמנו ללמוד מההתחלה. עכשיו צריך את הכוח, עכשיו צריך אקסטרים, לבנות הכל ביחד, חלומות שבורים. יש כוכבים בבית, לובשים מדים של זית, יוצאים למלחמה, חוזרים אומרים תודה. יש אנשים שהם כמו דמי דמי, יש אנשים שהם כמו עם מאמי. הלכנו במדבר ביחד אלף שנה, עכשיו כולנו פה ביחד, כולנו פה ביחד. כולם רוצים למעלה, כולם רוצים מזל, על אדמה שווה קונים שבילי תקווה. אני בבנימינה יושב קרוב לאמא, מנגינה של סבא שבא לפלסטינה. יש אנשים שהם כמו דמי דמי, ויש אנשים שהם כמו עם מאמי. הלכנו במדבר ביחד אלף שנה, עכשיו כולנו פה ביחד רק בשבילה. כולנו פה ביחד.
שלום מדבר, מה שלומך?
אהלן דודי, מה נשמע?
בסדר, שמתי את השיר עד הסוף, כי שיר ממש ממש יפה.
וזה לא שיר... כל טיפה לא שומעים אותך.
רק שנייה, יותר טוב עכשיו.
או, מעולה. אהלן, מה נשמע?
יופי, אני אומר, שמתי את השיר עד הסוף, זה לא השיר שלך אמנם, אבל שיר יפה. אז קצת מוזיקה, מוזיקה עם הרבה לנפש בימים טרופים אלו.
לגמרי.
ואת יודעת, ימים טרופים אלו, דיברנו לפני השידור, אמרנו על מה נדבר היום. ואז הזכרתי במשפט הידוע, תמיד שמור גרוש לבן ליום שחור. ואמרתי, מי יותר טובה בלהסביר לנו מה זה אומר ואיך עושים את זה, מאשר ענבר רם, המגדלו באפלה של מדברים מקומי. אז ענבר רם, בבקשה, אנחנו נמצאים כבר יותר מארבע שנים, מאז פריצת הקורונה בעצם, במצב שאנחנו נמצאים בחוסר ודאות מתמשך. יש עבודה, אין עבודה, יש מענקים, אין מענקים, החנות פתוחה, החנות סגורה, עבודה סגורה, עבודה פתוחה. איך מתנהלים בימים כאלו? או מה עושים? או איך אפשר להתגונן?
אני קודם כל רוצה להגיד שקודם כל, עצם זה שאנחנו חיים, אנחנו חיים בעולם של אי-ודאות. בסדר? זאת אומרת, זה לא אמור להפתיע אותנו שיש אי-ודאות. זה חלק מהסיסטם. העניין הוא שיש באמת מצבים שהם יותר קיצוניים. כמו למשל, מחלות, תאונות, ויש מצבים שהם בלתי סבירים בעלי, או... בוא נגיד, הם יותר רחוקים, והסבירות שהם יקרו הם יותר גדולים, כמו למשל הקורונה, שזה, אנחנו קוראים למצבים כאלה ברבור שחור, שזה משהו שאנחנו קורא אחת למשהו מטורף, אוקיי? כמו מלחמת חרבות ברזל, שגם היא הייתה משהו שהוא לא צפוי בהיקף הזה, אנחנו מדינה למודת מלחמות, זאת אומרת, אז... מה שאני רוצה להגיד שיש שלושה סוגים של בלטמי. וזה יש את הבלטמי שאנחנו צריכים להתכונן אליהם תמיד, ויש את הדברים, בוא נגיד שני סוגים, ויש את הדברים שהם כאילו לא צפויים בכלל.
אז בוא נדבר על היום יום, אתה יודע, הדברים שגרתיים אנחנו רואים כמו... מחלות, תאונות, או אפילו פיטורים, שזה לא תמיד תלוי בנו, מצבים כאלו.
חלק מהדברים... יש ביטוחים, ודיברנו כבר, אני חושב, באחד הפרקים שלנו, על זה, על הביטוח, שבאמת צריך לבדוק את הביטוח, ולראות שהביטוח נותנים למשפחה, ולראות שאין כפילויות, ולראות שכל הביטוחים באמת, זאת אומרת, בשביל זה אנחנו עושים ביטוח, בשביל באמת לחסות, ביטוח זה בעצם חלק מהעניין של ניהול סיכונים, ולחסות חלק מהמקומות שאנחנו באמת יכולים לקחת בחשבון, כמו למשל, אם תהיה תאונה, אז יש לנו אובדן כושר עבודה, אם יש מחלה, אז נוכל לקבל כסף מהביטוח. אבל אנחנו בעצם מדברים איך אנחנו נערכים לדברים הלא צפויים, כמו קורונה, כמו מלחמה שנמשכת כבר 10 חודשים, כמו אנשים שצריכים לפנות אותם מהבית, על הדברים, שמי העלה בדעתו, בסדר? או בקורונה, מי העלה בדעתו שאנשים שמסתכרים מצוין בתחומים כמו ספורט, או קוסמטיקאיות, או אנשים שמתעסקים בתיירות, פתאום יהיו בבית והכל יהיה סגור ולא יכולו להתפרנס. זה עלה בדעתך פעם, הדבר הזה שזה...
לא על דעתי, לא הגבלת חופש התנועה, לא הגבלת חופש העיסוק, לא הגבלת, כאילו, כל המצבים האלו. את יודעת שכל העולם יהיה בלי טיסות, בלי תנועה, בלי כלום, אבל בכל זאת, קורים מצבים כאלו, כמה אנחנו יכולים להעריך? כי נניח שמשפחה שהכנסה השוטפת שלה רק לצורך השיחה היא 15,000 שקל נטו בחודש.
כן.
אוקיי, ו-15,000 שקל מספיקים להם לחיות. אפילו מצליחים לחזור, לחסוך 10% מזה ליום שחור. אבל 10%, אתה יודע, דברים קורים.
נכון.
כמה אתה יכול לחיות על ה-10% ליום שחור?
אז מה שאני חושבת, תראה, מכיוון שבאמת אנחנו לא יכולים כל הזמן לחיות בפחד, אני חושבת שצריך איזון, שמנת המפתח איזון, כי מצד אחד אנחנו לא יכולים לחיות בפחד, אבל מצד שני אני חושב שנשים גרוס לבן ליום שחור, כמו שאתה קורא לזה. ואני חושבת שאנחנו צריכים שיהיה לנו קרן חירום, שתהיה בצד, שתכסה לנו 3 חודשים של הוצאות קבועות.
זאת אומרת, כל משפחה צריכה לתכנן 3 חודשים, אם ההוצאות הקבועות שלנו נמשיך במספר הזה, 15,000 שקל, זאת אומרת, תכינו לעצמכם 45,000 שקלים, כסף שאתם לא נוגעים בו, אלא אם קרה קטסטרופה, באמת קטסטרופלית, וזה הכסף חירום שלכם.
אבל באמת קטסטרופלית, משהו באמת לא צפוי.
מה, כמו להחליף את האוטו במצווה?
לא,
אנחנו נצטרות
את זה, כמו קורונה או מלחמה או דברים שהם באמת אני לא יכולה להתמודד איתם, או מחלה פתאום קשה, או משהו שהוא באמת דורש את ה... שאני לא יכולה להתמודד.
אבל איך מנהלים את הכסף הזה בנפרד מהשוטף? איך לא מתפתים להשתמש בו?
אני רק רוצה להגיד, לפני שנדבר על איך מנהלים את הכסף, אז באמת שעצמאים צריכים לקחת בחשבון גם את ההוצאות הקבועות של העסק. זאת אומרת, לא רק את הבית, אלא אם העסק עכשיו יפסיק לא נוכל לעבוד, באיזושהי סיבה, לעסק יש תמיד את ההוצאות הקבועות. זה יכול להיות שכירות, זה יכול להיות ביטוחים שונים, זה יכול להיות הוצאות הנהלה שונות, זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאנחנו חייבים לשלם אותם. אז אם אנחנו, אז מי שפה שומע אותנו והוא עצמאי, אז גם הוא צריך לקחת גם 3 חודשים בעסק. למה 3 חודשים? כי בדרך כלל לוקח 3 חודשים, עד שאנחנו איכשהו נאסוף את עצמנו, נסתדר, נקבל את הכסף מהביטוח, אולי, או שהנה כמו במקרה שלנו המלחמה, המדינה תתחיל איפשהו, כאילו, יקרה משהו, בסדר?
אוקיי. מספיק זמן לערך. יש פה עוד נקודה, כי כמה אנחנו יכולים לערך לחירום?
אז זהו, אבל אנחנו חייבים, כי הבעיה היא שאנשים לא נערכים בכלל. ואתה יודע מה הבעיה? שאני אומרת שאם זה קרה פעמיים ב4 שנים, כי מבחינתי מלחמת חרבות ברזל היא לא עוד מלחמה, אני מקווה שאתה מסכים איתי בעניין הזה, זה לא מלחמה רגילה. בסדר, ואנחנו רגילים למלחמות, זה מה שקרה פה, זה...
מה שקרה פה זה משנה חיים, זה משנה חיים של עם.
לגמרי. ולכן צריך... אז מבחינתי זה גם איזה משהו שלא תפוי, ואז אני אומרת...
אבל אני רוצה לשאול אותך קצת, בואי נראה קצת לשיחה קצת פילוסופית ופחות כלכלית. אולי התרגלנו לחיות טוב מדי?
אז מה אתה מציע, שכאילו נוריד את רמות החיים?
אני חושב שכן. אני חושב שהמלחמה הזאת היא תאלץ אותנו. היא תאלץ אותנו.
אנחנו חיים בחברת שפע, ואתה לא יכול לשנות את החברה שאנחנו חיים בה.
למה? אולי אנחנו צריכים להסתפק בדברים יותר פשוטים, יותר קיומיים, ופחות, לא יודע.
ברמה התיאורטית אני מסכימה איתך, אבל אני לא חושבת שאנשים ששומעים אותך ישתכנעו ש... או שיבוא להם לעשות את זה, כאילו מה, עכשיו נתחיל לזה, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, שאנחנו חיים בעולם שהוא מסוים, מה תכריך את האנשים היום להגיד, טוב, אל תיסו לחול, אל תקנו בגדים, אל זה קצת...
תיסו פחות לחול, תאכלו במסעדה אחת לחודשיים,
זה לא... אני חושבת שאנחנו צריכים להתעדר עם מה שיש, זאת אומרת, לקחת בחשבון, אוקיי, להפך. אנחנו חיים בחברת שפע, אנחנו חיים בחברת סקרנית, ויחד עם זאת, אנחנו כן צריכים להיערך לזה, שלא לחיות רק על הכאן ועכשיו, אלא גם על... גם לשים כסף בצד.
תראה, אני לא נגד חברת שפע. סך הכל, גם את עצמאית, גם אני עצמאית, אנחנו בונים על זה שאנשים צורכים מותרות, כי שירותים שלנו הם שירותים לא הכרחים. זה את לא לחם וחלב. אני לא לחם וחלב השירותים שלנו. אנחנו כן רוצים לשאוף, לגדול ולחיות טוב יותר ולחיות הרבה יותר. אבל הנושא של לחשוב טוב יותר על מה אנחנו מוצאים את הכסף, ולחשוב על לשים ביטחונות בצד, נראה לי הוא די הכרחי בימים כאלו, והארבע שנים האלו הוכיחו את זה יותר מתמיד.
אני מסכימה איתך לגמרי. ולכן פשוט צריך לעשות איזשהו סדר עדיפויות.
אוקיי.
ולהגיד, אוקיי, אני כן גם אני שם את הדגש גם על בילויים והנאות ובגדים ומסעדות וזה, אבל אני גם שם איזה 5% מהמשכורת שלי לחירום.
אוקיי.
זאת אני לא יכולה לראות את הכאן ועכשיו.
אז איך מנהלים את זה בצורה שתהיה גם נזילה?
אני חושבת, אוקיי, אז אני מאוד חושבת שצריך... אני חושבת שגם דיברנו על זה, גם על זה דיברנו שיש דבר כזה שנקרא קרן כספית או פקדונות. זאת אומרת, אני תמיד צריכה שיהיה לי איזה 10,000-20,000 שקל זמין, נזיל, מיידי, בטווח קצר, אני יכולה להוציא את זה. וזה כסף שאני אשים אותו או בקרן כספית, וכאן אני אשים דיסקליימר שזה לא ייעוץ השקעות, קרן כספית וקרן נאמנות שהיא משקיעה בפקדונות, ולכן זה מדובר במוצר שהוא כמעט ללא סיכון ויש לו המון המון יתרונות והוא נזיל ברמה יומית. קרן נאמנות שנסחרת בבורסה.
אוקיי, האם נזכרת בזה? אז יש בה סיכון מסוים, לא?
מאוד מאוד נמוך, כי גם הקרן הכספית עצמה היא משקיעה בפקדונות. פשוט, בפקדונות זה הולך מדינה קצר טווח, אז באמת, הסיכון פה הוא מאוד מאוד מינימלי. אבל עדיין, בגלל שזה נתחר בבורסה, זה עדיין תמיד יש סיכונים. אבל אז באמת, אפשר לשים איזה 10,000-20,000 שקל או בפקדון בנקאי, או בקרן כספית, ושיהיה לנו זמין אם קורה משהו. ושאר הכסף, אני חושבת שזה לא משנה איפה תשים, העיקר שיהיה לך... איזשהו, כאילו, תשים אותו, גם אם תשים אותו בסיכון, תוכל להוציא אותו, תוכל, שאם עכשיו השוק יורד, או אם קורה משהו שיש לך איזה רגל שאתה יכול למכור חלק מהכסף, אבל לא בלחץ. ואז אם השוק יורד, אתה לא מוכר בהפסד. אתה מבין מה אני דבר?
כן.
לא הייתי שם את הכל מה שחשוב לי, שיהיה לכם כסף בצד. ואז תוכלו לקבל בנחת את ההחלטה, מתי אתם מוכרים, מתי אתם יוצאים, אז אולי רגע לחכות ש... כי בדרך כלל כשקורה משהו זה שער השוק יורד, בום, אז רגע לחכות, לא מיד, לא מיד, לחודש הראשון אולי יש לי זמן להשתמש בכספים שיש לי באופן ראשון, ואז אני, ברגע שהשוק קצת יתקן, אני אמכור את הכספים שהם לצווח יותר אורך.
אז בואי נסכם, כי אנחנו צריכים לסיים, יש לנו עוד מרואיינים, אבל בואו לא שהשיחה הזאת לא מרתקת, ואת צריכה לבוא פעם אחת גם לאולפן, יש נעזר את זה פנים בפנים. אז אנחנו אומרים ככה, קודם כל שנינו מסכימים על זה שצריך לחסוך.
נכון.
ליום חירום מעבר לחסכונות הפנסיונים, מעבר לקרנות השתלמות, מעבר לביטוחים, צריך שיהיה כסף זמין למקרה ש.
נכון.
יפה. ולשים את זה כעדיפות עליונה, נכון?
כן.
לפני הצליחה. דבר שלישי שהכסף יהיה זמין?
חלק קטן שיהיה זמין, כי אנחנו רוצים שהכסף יעבוד, וכסף בקרן כספית לא עובד, ולא הכל קורה מיד, ולא, זה משהו שיקרה עם שעבג, זה פעם, אז אני לא רוצה הכל, קטן שיהיה איזה 10,000-20,000 שקל שיהיה לנו נזיל, אם קורה משהו, והשאר תשקיעו, מה שחשוב שיהיה לכם כסף בצד, תדאגו לזה, שיהיה במיינדסט שלכם, שאתם מבינים בחשיבה שאתם חייבים שיהיה לכם כסף בצד, איפה הוא כבר יהיה זה, גם אם הוא יהיה ברמת סיכון, פחות רלוונטי,
העיקר
שיהיה.
אתה יודעת מה אני רואה עכשיו?
לא.
אני רואה אור גדול, או קוראים לו במילים אחרות. המגדלור באפלה, עם בעל ראם, היועץ הכלכלית שלנו, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת, וסוף שבוע נעים ושקט ובטוח.
אמן, ושהחטופים יחזרו.
אמן.
ביי.
ביי ביי.
תפוס אקדח, ירד לעיר. אתה חזק, אתה צעיר, הסכנה אומרים אורבת ברחובות. ראות טובה מאוד עכשיו, אוויר בלי גשם, בלי כוכב, אפשר לטעון לראות. תפוס אקדח ורד לעיר.
שלום לך, גיא פרנקל, חבר מועצת העיר רעננה, מה שלומך, חגי?
בסדר, שלום דודי, מה שלום כבודו?
בסדר גמור, רסת לי את השנץ.
אני, תשמע, אם כבר רסנו את השנץ, למה אתה לא משמיע ברוס ספרינגסטין למאזינים שלך?
אני אגיד לך משהו, אני א', אני אוהב את ברוס, אבל אני משתדל מוזיקה ישראלית בתוכנית שלי. נעימה לי לאוזן. בכל שחשוב שאמרנו את משה בן יוחנן מרעננה ואת אהוד בנאי, אז... שני גדולים. אבל אתה יודע על איזה שנת צרסת לי? לא את השנת של היום.
אה, נו.
את השנת של מחר. הרסת את השנת של מחר. מחר אנחנו נוסעים ביחד באוטובוס, חגי, מרעננה ביום שישי אחר הצהריים.
או, איזה כבוד גדול. אני מאוד שמח.
הייתכן?
אני מאוד שמח שאנחנו נוסעים ביחד לבלות בתל אביב, דודי.
הייתכן הדבר הזה?
אתה רואה? אז זה משהו שעד לא מזמן אפשר היה רק לחלום עליו, והנה, עכשיו כל סוף שבוע 36 אוטובוסים בזמנים שונים יקחו אותנו ואת יתר הציבור הרענני להרצליה פיתוח ותל אביב.
אז לפני שאני אקשה אליך עם שאלות, ויש לי כמה שאלות קשות, אני מניח שתוכל להתמודד איתן, בוא תספר על הפרויקט הזה, על הגלגולים שלו, על למה הוא התחיל, מתי הוא נוסד, מי מממן אותו ולמה רענן צריכה אותו.
טוב, אז למה, זה מאוד ברור, אני חושב ש כולם מבינים וכולם רואים שלציבור ברעננה יש צורך בתחבורה ציבורית בסופי שבוע למרכזי הבילוי בתל אביב, וזה נותן מענה להיבטים של בטיחות ולהיבטים של יכולת של אנשים להתנעע ממקום למקום גם ללא רכב פרטי. הצורך הזה הוא לא חדש, הוא היה פה למשך שנים, אפילו תקופה מסוימת, אני חושב לפני איזה 10 שנים או פחות או יותר, הייתה איזה הסעה בסופי שבוע שאחת העיריות עשתה בתקופתו של בייסקי, אבל זה נגמר, והצורך קיים למשך שנים, ובשל אילוצים פוליטיים כאלה ואחרים זה אף פעם לא יצא אל הפועל ברעננה. בבחירות האחרונות הציבור הליברלי ברעננה התגייס, נתן לנו המון כוח, וכך באופן די מהיר יחסית נעלמו כל החסמים הקואליציונים, והצלחנו לממש את הבטחת הבחירות שלנו, שהייתה השתתפות של רעננה במיזם נעים בסופש.
אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. קודם כל, בדקת אם הציבור באמת רוצה את זה?
בדקנו, כן. אז התחלנו בתקופת הקמפיין, התחלנו באיזה פיילוט קטן שאנחנו הבאנו עוד מיניבוס אחד כל סוף שבוע בשביל להתחיל לתת את השירות הזה בזעיר אנפין. הייתה הענות, בדקנו מה קורה בערים סמוכות, האוטובוסים מפוצצים עד אפס מקום לפי מה שהנהלת הפרויקט אומרת, וכן, אנחנו לא סתם הכנסנו את זה כאחת מהבטחות הבחירות העיקריות שלנו, כי אנשים אמרו לנו שזה מה שהם רוצים וזה מה שחסר להם.
אוקיי. אבל אתה יודע, יש מגבלה חוקית שדעתי היא קצת מטומטמת, סליחה על הביטוי, שאסור לגבות כסף על הנושא הזה, ולכן כל עלות הפרויקט תושט בעצם על תושבי רענן, הדתיים כחילונים, משתמשים או לא משתמשים בפרויקט הזה.
אז מבחינת העלויות זה הולך ככה. העלות הושת על רעננה ועל עיריית תל אביב. רעננה היא העיר ה-14 שמשתתפת במיזם, וחלוקת העלויות היא שכל רשות מקומית משלמת על הנתיב מבחינת קילומטרים בתחום שיפוטה. עיריית תל אביב משלמת על מה שקורה עם הנתיב בתל אביב, לכן גם היא קובעת איפה הנתיב עובר בתל אביב, וחולקים עלויות על התחום, בוא נגיד, שהוא נמצא בין שתי הערים.
זאת אומרת, כל הנסיעות בתוך רעננה חלות על עיריית רעננה, הדרך בין רעננה לתל אביב חצי-חצי, ומה שבתל אביב על עיריית תל אביב.
בדיוק. עכשיו, אתה שואל מדוע העירייה צריכה לממן את זה?
מדוע אני צריך לממן את זה בתור תושב?
קודם כל, כי אתה נוסע איתי מחר, אז למה שלא תממן את זה?
אין לי בעל שלם, כרטיס.
אז בסדר, תשמע, אני גם חושב שהציבור יהיה מוכן לשלם על זה. אין שום בעיה לגבות מהציבור. החוק, כפי שאתה אמרת, לא מאפשר כרגע לגבות על מיזמים כאלה, ולכן זה שירות שעיריות ליברליות, שמבינות לרחשי ליבו של הציבור הליברלי שחי בתחומים שלהם, ומאפשרות לו את השירות הזה. עכשיו, למה שתושב דתי יממן תחבורה ציבורית שהוא לא צורך אותה בשבת? מאותה סיבה שכולנו משלמים מיסים על מגוון רחב של ממגוון רחב של סיבות, ולא כולנו צורכים את אותם שירותים, כמו שאני לא צורך שירותי דת ומגיע לבתי הכנסת שבתקציבי התמיכות של העירייה אני גם מממן חלק קטן מהם, כמו שהבנות שלי לא הולכות למקווה שאני מממן, וכמו שאני לא מגיע לאירועים של תרבות תורנית, לא בגלל שיש לי משהו נגד זה, כי זה לא מדבר אליי. אני מעדיף ללכת לתרבות בסופי שבוע לצורך העניין של סטנדאפיסט שמגיע לרעננה או דברים אחרים. אז באותה מידה זה הקולקטיב. הקולקטיב זה שכל אחד שם את המטבעות שלו בקופה הציבורית, ומשם זה מתחלק בין כולם שווה בשווה.
אוקיי, ובואו נדבר ככה פעם הפרקטית. בואו נניח שהפרויקט הזה מתחיל לרוץ, אנחנו עכשיו בחודש אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, כמה זה, 5 חודשים? אתה עושים סטטיסטיקה ובודקים שתכלס אין נענות. אתם תחשבו, תעשו מחשבה שנייה, או שהלכתם הולכים על זה לא משנה מה?
כן, אני לא מבין למה אתה ממהר להרוג את זה לפני שזה עוד התחיל.
לא ממהר, אני מעלה ספקות, אתה יודע, אני יודע שאני בעסק שלי, שאני עושה מיזם כלשהו, אני אומר, אוקיי, נתחיל, נשקיע, אם תוך תקופה מסוימת זה הפסדי, אז אני לא אמשיך אותו.
כן, אז תראה, בוא, אם האוטובוסים יהיו ריקים, אז מן הסתם הם לא ימשיכו לנסוע. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כמה אנשים צריכים להיות בכל אוטובוס כדי שאתה תגיד שזה מצדיק את ההשקעה ומשתלם? אני אגיד לך שבתור צרכן של תחבורה ציבורית באמצע השבוע, לא כל אוטובוס שאני עולה עליו לתל אביב הוא מלא. יש גם אוטובוסים שהם חצי ריקים, וכנ"ל גם הרכבת, בסדר? אז תחבורה ציבורית זה צורך בסיסי של הציבור, ויש סיבה שברוב מדינות העולם השירות הזה מסובסד על ידי המדינה, כי הוא לא רווחי. כי לא תמיד האוטובוסים והרכבות מלאים. עכשיו, צורך הזה קיים באמצע השבוע, והוא קיים גם בסוף שבוע, ואנחנו נמלא אותו. לגבי המספרים, אין שום בעיה לבדוק. האוטובוסים הללו לא רק ברעננה, בכל תחנה סופרים את כמות הנוסעים, יש אפליקציה שהנהג צריך לתחזק ולתפעל. וככה גם מגיעים למסקנות לגבי שינויים בקו. ייתכן שאולי אנחנו נגיע למסקנה, צריך לעשות שינויים בקו בהמשך, כדי לקרב אותו למרכזים נוספים בעיר, שהיום קצת רחוקים ממנו, או כדי להרחיק אותו משכונות שהיום הקו עובר ממש בכניסה לשכונות מסוימות, מתוך הבנה שיש שם הציבור שהולך לצורך את השירות. אם נראה שהציבור הזה לא צורך את השירות כמו שאנחנו צופים שהוא יצורך, יכול להיות שנקרב את הקו לאזורים אחרים ונרחיק אותו מהשכונות הללו.
אוקיי. עכשיו בוא נדבר קצת פוליטיקה. רעננה עיר, עיר מגוונת. שנינו חיים בה. אנחנו יודעים שהקואליציה הזאת קואליציה של, אני ראיתי אותה מאוד אפשרית, אבל אנשים ראו אותה כמעט כבלתי אפשרית. ובכל זאת, בתקופה שקואליציה והקואליציה לא התפרקה, הצלחתם להעביר את את החוק הזה. זה מבחינתך היה משהו שהוא מפתיע, או שציפית שזה יקרה?
לא, זה לא הפתיע, כי אנחנו התחלנו עם הנושא של נעים בסופש עוד בקמפיין הבחירות, כמו שאמרתי לך, גם עשינו את המיניבוס שהבאנו, ומהר מאוד ראינו שכל ארבעת המועמדים, שראש העיר ושלושת המועמדים שהתמודפו נגדו, מולו, סליחה, כולם ימצאו את נעים בסופש במצע שלהם, זה רק חיזק עוד יותר את ההבנה שיש פה צורך שלא רק אנחנו מזהים אותו, אלא שכולם, כל המועמדים לרשות העיר מזהים אותו. ולכן אמרנו, אין בעיה, במסגרת המסע ומתנו הקואליציוני, במסגרת ההסכמים, אמרנו, זה יארג ובל יעבר, במיוחד שכולם מסכימים עליו, ולכן זה קרה. זאת אומרת, לא היינו נכנסים לקואליציה אם לא היינו משוכנעים שההבטחה שניתנה לנו על נעים בסופה שהייתה מתממשת, ואכן היא התממשה.
אוקיי, אבל אני אדבר על משהו קצת רחב מזה, הרי מבחינת הציבור ברעננה, לפחות לפי תפיסתי, הקואליציה צריכה לייצג את כל הזרמים בעיר, דתיים כחילונים. ולצל חלק מהנציגים הדתיים, זה היה בעיה משמעותית. העובדה שהעירייה מקיימת את זה, נכון שהם ידעו את זה, חלק מההסכמים הקואליציוניים, ונכנסו לקואליציה בעיניים כוחות בידיעה שהעירייה הולכת לממן תחבורה ציבורית בשבת. אבל בכל זאת, איך יוצרים פה את האיזונים האלו? לא מונים לפחות התרסה.
אז בוא אני אגלה לך סוד קטן, דודי. רוב הציבור הדתי ברעננה חי בשלום עם נעים בסופש, כמו שהוא חי בשלום עם כל אירועי התרבות שקרו בחודשיים האחרונים במסגרת אגף תרבות, שמי שעומדת בראשו עירונית ויינטרוב, מהעשייה שלנו, והם מבינים שיש לנו צרכים בסופי שבוע של תחבורה ובילוי ובידור, ורוב הציבור הרענני מקבל את זה. אני לא מצפה מנציגי הציבור הרענני להצביע בעד, אתה יודע מה, סליחה, אני הייתי מאוד שמח אם חלק מנציגי הציבור היו מצביעים מעד, בעד, כי ככה הם מקבלים גם אותי ואת הצרכים שלי, כמו שאני מקבל אותם ומצביע על דברים עבורם. ורק קובץ קטן של נגיד מובילי דעה או נציגים של הציבור פה ברעננה, באמת מנסים לעשות פה מאומה על שום דבר, כדי לגרוף כמה לייקים ברשתות החברתיות, זה פופוליזם עבור עצמם. אתה רואה שהקואליציה מתפקדת. אתה רואה שאנחנו מכבדים אחד את השני, אפילו לחלק מסוים מחורב, מצאנו פתרון בהסכמה שהיה מקובל על כל הצדדים. ובאותה משוואה גם נכנס נעים בסופש. כמו שאנחנו מבינים שיש צרכים לציבור הדתי, ככה נציגי הציבור הדתי, חלקם שבקואליציה, מבינים שלנו יש גם צרכים, וכל אחד מקבל את חלקו בעוגה, לא על חשבון השני.
אוקיי, אני חושב שמשפט שאמרת הוא משפט מפתח, באמת זה לחיים ביחד. כי אתה יודע, במשך שנים ארוכות שאני מלווה את כל הציבור ברעננה, את התחשות הפוליטית ברעננה, ובארץ בכלל, בייחוד בשנה וחצי האחרונות, או יותר כמעט שנתיים, ההתנגחות נעשתה כמטרה, לא כאמצעי להשיג מטרה. ופה אתה מדבר איתי על להגיע להבנה כדי להגיע למטרה, לא כהתנגחות כדי להגיע למטרה.
נכון,
תראה,
היה פה מצב פוליטי מורכב, בוא נגיד, ברעננה בשנים האחרונות. לשמחתנו, הציבור שלנו, שמזדהה עם הערכים שלנו והשקפת עולמנו, באמת התגייס בבחירות ונתן לנו מספר סי של מנדטים בכל הזמנים. וזה המון כוח וזה המון אחריות. ואנחנו הסתכלנו על ממשלת ישראל, אמרנו לא ננצל את הכוח שלנו להחלטות שרירותיות שיגרמו לצד השני לטעון כנגדנו את מה שאנחנו טוענים כנגד ממשלת ישראל.
אז מה שאתה אומר בעצם, חגי, שזה שנבחרתם בקולות של ציבור, אני מניח רוב הציבור שלכם שיצביע לכם הוא אולי גם דתי, אבל רובו חילוני וליברלי, זה עדיין לא מונע מחובתכם גם לדאוג לציבור האחר.
ברגע שנבחרנו ושאנחנו יושבים בוועדות העירוניות ובמועצת העיר, כמובן שאנחנו שופטים את הדברים ברמה ערכית ועניינית לפי השקפת עולמנו, אבל לא רק, אנחנו גם חופשים כובע של מה טובת כלל הציבור בעיר ומה טובת העיר עצמה, גם אם אני לא מתחבר, מזדהה או חלק מהנושא הספציפי של סדר היום. אנחנו פועלים בראייה טובת הכלל. כמובן שאנחנו מקדמים את האג'נדה שלנו, אנחנו לא מתביישים ולא מסתירים את זה. אבל איפה שיש מקום לשיתוף פעולה ולעבודה משותפת עם הסיעות האחרות שהן בקואליציה, אנחנו משתפים את הפעולה ויותר מזה. אנחנו משקיעים המון עבודה בשיתופי פעולה עם הדרגים המקצועיים בכל האגפים השונים של העירייה. אתם רואים פעם בחודש את ישיבת המועצה, ומשם מגיעים קטעים לרשתות החברתיות, אבל זה פעם בחודש, וזה באמת לא רוב העבודה. רוב העבודה זה כל יום, טלפונים, פגישות, דיונים, ועדות, עם מהנדס העיר, האגפים השונים שלו, עם גזבר העירייה, עם מנכ"ל העירייה, בכל תחום אפשרי שקשור לתרבות, לתחבורה, באמצע השבוע, לא רק בסוף שבוע, ולחינוך. כי אנחנו באמת קיבלנו פה מנדט, לעשות פה משהו שיקפיץ את רעננה למקום אחר, שישחרר את הפקק הפוליטי שהיה פה בשנים האחרונות, שתקע תהליכים כמו שאתה ציינת, כדי שכל מה שעושה שכל לטובת כלל הציבור אפשר לזרום איתו קדימה ולקדם אותו לטובת הכלל המשותף.
אוקיי, ולסיכום, אתה אוהב את העבודה החדשה בתוך חבר מוצא, אמנם זה התנדבות כרגע, אבל אתה אוהב את זה?
זה מלכוד 22, כן, לשאלתך כן, אני אוהב את זה, כי פתאום אפשר להזיז דברים ולשנות דברים, כל מה שעד לא מזמן ישבנו והתלוננו למה זה ככה ופה ושם, פתאום יש לך אפשרות לשנות דברים לטובה ולהשפיע, ויש רצון טוב בדרגים המקצועיים ובעירייה לקבל ולסייע, ובאמת אנחנו כולנו שמחים על כך. מצד שני, יש פה איזה פגם שיטה, כי אנחנו לא מקבלים שכר על זה, וכדי לעשות משהו בצורה רצינית, אתה בסופו של דבר צריך לעבוד בזה, במרכאות, וזה אתגר לא פשוט לכולנו, למצוא את האיזון בין המחויבויות האישיות והמשפחתיות והתעסוקתיות שלנו, ובין הזמן הרב שהעבודה בעירייה גוזלת. סליחה, העבודה במסגרת יותנו חברי מועצה גוזלת מאיתנו.
אוקיי. Okay. עכשיו, שאלה חשובה ביותר, איזה ברוס לשים לך?
Born to run?
Born to run, אוקיי, בסדר. אז לא יהיה עכשיו, לשיר הבא אחרי יהיה Born to run. חגי פרנקל.
כן, למרות, רגע, אתה פתחת את זה, אתה הרמת את זה להנחתה. זו שאלה לא לגיטימית. אתה לא יכול לשאול שאלה כזאת, אתה מדבר על רב אומן, שכל הופעה שלו היא 3 שעות, ואף פלייליסט של הופעה אחת לא דומה לפלייליסט אחר מבחינת מגוון השירים שלו.
אז אם ככה כולם היו בניי, זה לא משנה.
קיבלתי.
אוקיי, אז Born to be wild, אוקיי.
Born to run,
סליחה, אני כבר בלבלתי כמה להקות. חגי פרנקל, תודה רבה, נתראה מחר אחר הצהריים.
להתראות, דודי, ביי ביי.
כן, אז רגע, מה נשים עכשיו? נשים עכשיו על מגוב. מעקב, אנחנו מיד נחדש איתו, בינתיים נשים את Born to Run.
Flavor up with Orbit Refreshers. Chew good.
Run away, American dream. At night we ride.
שלום ליונתן כהן, מה שלומך יונתן? אני בסדר גמור. קראתי את הסיפור שלך השבוע, קרן... הלו? טוב, נתק לנו, נעשה שוב.
עכשיו בשידור חי, מדברים מקומי, בהגשת דודי גליקו.
שלום ליונתן, מה שלומך?
שלום, מה שלומך?
מצוין, עכשיו שומעים אותנו, שומעים אותך. יונתן כהן מנווה ימין, דמה, תספר את הסיפור שלך. אני מתחיל בשבעה באוקטובר.
באמת, הסיפור מתחיל בשביל העשירי, הבוקר. אני למעשה כמה אזעקות כמו כולם, ומאוד מהר, תוך כמה דקות, מקבל טלפון מחבר, שאומר לי, תקשיב, אנחנו יצאנו כבר, קורה משהו גדול בדרום, הוא לא בדיוק אמר לי מה. קח את עצמך ותצא דרומה. אני לוקח את עצמי, סתם מדהים, שמצאתי שעוד מהסדיר שלי. והתחלתי לרדת, אמר לי, תקשיב, תנסה לחבור לאזור סדירות, תנסה לכוון דרום על האזור הזה, תחבור אלינו. מעשה, אני תופס טרמפים אנשים שאני מכיר. מגיע לצומת שנקראת ברוכה לדרום. חובר לשם, שם אני חובר לחבר'ה שלי, ומשם למעשה מתחיל להתגלגל לו יום לחימה עשים ומטורף.
אתה בעצם רק על מדהים, נשק, תחמושת, וסט, מה שזה לא יהיה, לא היה לך.
באתי רק עם מדהים לגופי, נשק, תחמושת וכל זה לא היה לי. אוקיי. אולם חברנו כבר בשלבים מסוימים בלחימה, חבר'ה שלי כבר חברו. אני די שהגעתי כבר, מאוד מהר חברתי כבר לציוד לחימה.
שהשגת אותו מאיפה?
חבר'ה שכבר נפלו.
אוקיי, אז ממש חיילים שנלחמו ונהרגו, לקחת את הציוד שלהם והמשכת ללחם בעצמך.
כן, הציוד שהייתה בו תקווה למעשה לעשות את זה. לא היה ברירה אחרת, למעשה לא היה אפשרות אחרת. כיוון שחשבתי לעצמי שאם אני אשים את הציוד שיש על מחבלים הרוגים, אז יכולים לחשוב אותי כמחבל.
Okay.
כיוון שחלק מהמחבלים היו עם מדי צהל, והיה להם עם קלאצ'ים ועם פודים כאלה, חלקם שחורים, חלקם ירוקים. בכל מקרה לא רציתי לשים את זה, כדי למנוע דוט, זה נקרא, ילידות צדדי.
Okay. והמשיך היום, או 7 באוקטובר, 8 באוקטובר, עד מתי בעצם היית שם באזר?
אני למעשה הייתי כל השביל לעשירי, עד השמיני ממש בבוקר. הייתי בעוטף כל היום, למעשה נלחמנו בשיטה שהיה לנו אחד מהחבר'ה של הצוות הקטן שהקמנו, היה שוטר, לא מכשיר קשר משטרתי, והיה לנו גם את הטלפונים שלנו, והיינו מחוברים לחבר'ה שנלחמים בזירות שונות, ככה שמלבד הנוכחות הפיזית והחתירה למגע וגירויים שאנחנו מזהים בשטח, היה לנו גם קשר שיכולנו להבין למעשה איפה מתחוללים אירועים ולמעשה כך לגשת לאירועים מסוימים. היה לנו גם אנשים שאמרו לנו תקשיבו חיים עזרה כאן וכאן בזירות מסוימות, וישר טסנו לעזור מה שאפשר. יום מטורף של לחימה שבו בעצם למעשה בתור צוות אני מרגיש שנתנו את 100% שלנו, עד שבבוקר השמיני לעשירי אני הרגשתי שפעילות הצוות הקטן נסתיימה, והמציאות מחייבת אותי למעשה ללכת למילואים. בדיוק גם החבר'ה שלי התגייסו, חטיבת צנחנים במילואים, ולמעשה חברתי לחבר'ה שלי, שם אני מפקד.
אוקיי. ואיפה הייתי שירת בסדיר? לוחם חי"ר?
אני שירתתי בגדוד 890 בצנחנים, הייתי לוחם, הייתי מפקד.
אוקיי, אז הצטרפת ליחידה שלך האורגנית?
חברתי ליחידה האורגנית שלי, למעשה ביחידה כבר זיקיתי את מעט המלח שהגעתי איתו לגדוד שלי, עוד מהלחימה, זיקיתי, זאת אומרת החזרתי דרך הצבא את מה שאני הגעתי איתו, למעשה התחיילתי, והתחלנו לפעול כגדוד לוחם במילואים, בצורה מה שנקרא רגילה ופורמלית.
וכמה זמן שאתה יחד עם היחידה?
מעל חודשיים.
מעל חודשיים, אוקיי. ומתי התחיל הסיפור הקפקאי?
למעשה חודש אחרי השביעי לעשירי, אני יוצא לאפטר הביתה, אחד החברים שלי שנלחם ביחד איתי שם, הוא אמר לי שיש ברשותו, הם סיימו את הלחימה שלהם, עברה, הם סיימו את הלחימה שלהם ב-24 לחודש, אני בשביעי לעשירי חברתי לחבר'ה שלי, הם המשיכו להישאר בעוטף, הגענו בעוטף, לאחר מכם בסיסיקים, ו-24 השתחררו, ואני במעשה קיים אחרי זה יצאתי הביתה, ואותו חבר אמר לי שנשאר ברשותו אמל"ח מסוים מהלחימה ושהוא מפחד להחזיר אותו כיוון שהוא איננו לוחם במילואים, אין לו תפקיד במילואים כרגע והוא אזרח, וביקש ממני בתור מפקד במילואים אם אני יכול לקחת ולזכות את זה. אמרתי לו בשמחה רבה כיוון שלא ידעתי על דעתי שיש עם זה בעיה, כלומר אמל"ח שנלחמנו איתו אל מול מחבלים ששימש למטרה הזאת ולסוף של דבר נמצא את מקומו במשטרה, למעשה יחזור. לקחתי וזיקיתי את זה, ובערך חודש לאחר מכן, אני מעריך בין שבועיים לחודש לאחר מכן, חודש אפילו, אני נעצר בבסיס שלי.
ככה? בלי בהפתעה, בלי הכנה, בלי כלום?
שום דבר. אני מזכה, כאשר אני מזכה את הנשק הזה, אני למעשה משאיר פרטים אישיים שלי, הכל כמו אזרח שומר חוק, כמו לוחם במילואים, מגיע, מזכה את הדברים בצורה מסודרת, והולך ליחידה שלי, אני לא נצטל שם בשום התנגדות להחזיר. וחודש לאחר מכן בערך, אז באמת מגיעים אליי ליחידה, אני היינו בתקופה של פעילות מבצעיות, קוראים לי תגיע למשרד מסוים, אני מגיע ושם עוצרים אותי, ויתרה מכך אני אוסיף, הובילו אותי כעצור בגדוד, הובילו אותי לאיפה שהמגורים שלי ושל החיילים שלי ושל כל הפלוגה שלי למעשה.
מה עם הזיקים והכל?
כן, הופכים את התיקים, הופכים את הכל, אני בצד אסור ומושפל, וכל הפלוגה מסתכלת עליי, והחבר'ה בשוק, הם לא מבינים מה קורה כאן, כי הם תופסים אותי בתור בחור רציני, ולא מבינים מה הקשר, פתאום עוצרים אותי והופכים את הדברים, כאילו נאחרון העבריינים.
אוקיי, כמה זמן היית עצור?
אתה יכול לומר שנית?
כמה זמן היית עצור?
עצרו אותי באזור 9 בבוקר, אני נחקרתי שעות ארוכות מאוד, כך שרק באזור 12 בלילה אני משוחרר אחרי חקירה ארוכה מאוד למעצר בית, של 5 ימים.
והוגש כתב אישום או מה הפרוצדורה כאילו?
שלילי, לא הוגש כתב אישום. למעשה אין ממש על מה להגיש כתב אישום, אני לא... אני...
הסיפור הוא שהגיע לידיך המלך מחבר שביקש ממך להזדקות, אתה כמעשה אזרח טוב הלכת להזדקת עליו, ואז בואו אמרו אוקיי, אם הוא הזדקה למלך שאין לו אז אולי הוא לקח אותו או משהו כזה, עצרו אותך בצורה משפילה, מעצר בית של 5 ימים, ומשם הוא טוב שיקבר התיק אפשר,
פשוט מושכים את התיק. אבל אני אגיד לך, זה יותר מזה, זה הרבה יותר מזה, כי לא רק עליי פשטו, פשטו גם על החברים שנלחמו ביחד איתי. זאת אומרת, כל אותו סבט קטן שנלחם בשביל העשירי ונתן את 100% שלא נעצר, ואני אגיד לך יותר מזה, כשהם באו לעצור אותי, הם לא באו עם איזה מידע קונקרטי, או את החברים שלי, הם לא באו מידע קונקרטי בשביל לעצור אותם, להגיד, חבר'ה, אתם גנבתם משהו כזה וכזה, אנחנו מחפשים את זה ואת זה ספציפי. הם באו עם רשימת מכולת, של ציודים שחסרים להם באופן כללי, בתקווה, אולי למצוא משהו מסוים. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה פשוטה. חבר'ה שנלחמו, לא מוכנים למסור את נפשם למען האחים שלהם, למען המדינה שלהם, איך שלא תקרא לזה. האם יש לזה צורה, לחשד שכזה, לבוא ולעשות דבר כזה?
אבל בוא נסתכל על זה גם בעיניים הפוכות. כי השבעה באוקטובר וכל האירועים מאז, הם לא, שום דבר שם לא הגיוני. מנסים להחזיר איזשהו סדר, או סוג של היררכיה טבעית לדברים. אם אנשים ניצלו את ההזדמנות, והיו מקרים גם פליליים במקרה באירוע הזה, שאנשים ניצלו הזדמנות וגנבו המלאך והחביאו אותו ביתם, אני חושב שצריך לבדוק את הנושא הזה, לא?
אני מסכים איתך שצריך לבדוק את הנושא, אבל אני חושב שאנשים שנלחמו, יש דרך לבדוק את הנושא איתם. אפשר להגיע ואפשר לחפש, אבל אפשר לעשות את זה בצורה מכובדת. לא חייב לעצור, לא חייב לפתוח תיק. אפשר תמיד לשאול, אפשר תמיד לחפש, אפשר תמיד לבדוק. יש דרך לעשות כל דבר. זאת לא הדרך לעצור חבר'ה שנלחמים. ואני אגיד לך יותר מזה. כאשר עושים חקירה, אוקיי? יש פרופיל של בן אדם שלמעשה יכול לבצע עבירה מסוימת. בן אדם שנלחם בשביל העשירי, בלי שביקשו אותו. ולאחר מכן, ברגע, ביום לאחר מכן, הוא כבר בלי לעבור בבית, בלי... יכול להגיד לך שאני קיבלתי רק תחתונים וגרביים רק אחרי שבוע, לא היה לי בכלל. ישר הוא חובר להגיד מילואים שלו, ממשיך לתת שם את 100%. זה הבן אדם שאנחנו מחפשים. בגנבת עמלה.
מה הסטטוס עכשיו? עכשיו אתה הבנתי שאתה לא יכול לחזור ליחידת המילואים שלך, ואתה מתנדב בעצם, נכון? באמס.
כן, אני לצערי כרגע לא יכול לחזור ליחידת המילואים שלי. כיוון שצהל לא מוכן לגייס לנו ושיש להם תיק פתוח. אני למעשה, באופן כללי אני עובד. מעבר לעבודה אני משתדל לעזור במה שאני יכול, להתנדב במה שאני יכול, ולעזור במה שאפשר.
אוקיי. יונתן כהן, אז קודם כל תודה שסיפרת את הסיפור שלך. אני מקווה שמהר מאוד הסיפור הזה יהיה מאחוריך. ותודה רבה על ההתנדבות ועל הלחימה ועל כל מה שעשית למען כולנו. ובתקווה לימים טובים יותר.
תודה רבה.
תודה. להתראות יונתן. ביי ביי. ועכשיו נשמע את בוסט בורן טו רן. מיד הוא יהיה. האורחת האחרונה שלנו, שרון, היא קצת מתעכבת, ואם היא תספיק להגיע לפני תום השידור, אז נעלה אותה לשידור. אבל אם לא, אז בפעם אחרת. ומיד יעלה בוסט. Springsteen, בבקשה. מההתחלה כמובן, למה לפספס שנייה מהשיר הנפלא הזה?
Run for cages or highway.
כן, והיא עשתה את זה. שלום לשרון רייך, מה שלומך שרון?
איזה כיף להיות פה.
נכון, רגע, נפתח לך את המיקרופון, גם שישמעו אותך. רגע, רגע, דברי רגע.
היי, מה העניינים?
בסדר גמור, יופי. שרון רייך, מה שלומך?
טוב, תודה, נעים מאוד, כיף להיות פה.
עכשיו דברי שוב.
שומעים אותי?
כן, משהו פה מוזר. אוקיי, כן, עכשיו שומעים אותך מצוין.
יופי.
יופי. שרון רייך, ילידת 1974, זה אומר?
כן.
זה אומר שלפני 50 שנה נולדו הרבה ילדים בכפר סבא.
ככה יצא.
ככה יצא, תקרפי את המיקרופון אלייך.
ילדים מאושרים וילדות מאושרת שחווינו בכפר סבא.
שחווינו בכפר סבא.
לאן אתה מכוון?
ואני מכוון לזה שבעוד חודש אתם יכולים לעשות משהו מאוד מיוחד.
האמת שכן. אז אנחנו הולכים להיות בני 50, חלקנו כבר, חלקנו עומדים להיות בני 50, ורובנו גדלנו בכפר סבא של פעם, כפר סבא של הפרדסים, שהייתה כפר קטן. הכרנו כמעט כל השכבה הכירה אחד את השני. היו לנו המון מעגלי חברים, היינו מסתובבים ברחובות, יושבים על הברזלים, מה שנקרא, ומי שזוכר פעם את הווימפי, מרכז הארוני, כפר סבאים ותיקים בוודאי ככה נזכרים בנוסטלגיה. ולפני 10 שנים כבר הרמנו את הכפפה ביום הולדת 40 שלנו, וכבר אז ארגנו איזה אירוע כזה שהיה מאוד ספונטני והגיעו אליו 330 איש. אבל זה היה כל כך overwhelming, זה היה כזה, כולם היו רק בקטע של אלן, 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 ולא באמת הספקנו, וכזה פוף, עפו להם 10 שנים. אז הפעם החלטנו לעשות אירוע שהוא מפגש, לא נקרא לזה מסיבה, בהתחלה חשבנו לעשות מסיבת 80's, וכזה להכניס קצת רוח של פעם, אבל ברוח התקופה אנחנו קוראים לזה כרגע מפגש. כן תהיה מוזיקת 80's. אבל כן, אנחנו נאפשר לאנשים להיפגש, לדבר, להתמנגל, פשוט כאילו...
וכשעלה הרעיון, איך העיינות?
אז תשמע, בהתחלה היה צוות כזה של 5 אנשים, צוות ההפקה, והקבוצה שלפני 10 שנים הקמנו אותה לתחייה. ראינו שבפייסבוק אנשים כזה לא כל כך מגיבים. אחרי זה הבנו שאנחנו העתיקים, אנחנו פשוט עדיין בעולמות הפייסבוק, אבל האנשים התקדמו, הם כבר במקומות אחרים. אז יצרנו קבוצת וואטסאפ, ושם ראינו שמתחילים שיתופים מטורפים של תמונות.
אני יכול להגיד לך שהכתבה שפורסמה על האירוע אצלנו, זכתה לי 10,000 צפיות.
באמת?
כן. והטראפיק עלי ורץ כל הזמן.
אני עדיין סלב.
כן, את עדיין סלב ועדיין מעניין. אז נהי תאריך.
אז ב-28.9.
אז ככה, כל ילידי מחזור 1974 שלמדו בתיכונים בכפר סבא.
וגם בחטיבות וגם ביסודים.
כל ילידי שנת 74 בכפר סבא מוזמנים למסיבה שתארך בה.
ב-28.9 זה יוצא יום שבת בסילו. סילו בהוד השרון, מקום מקסים.
צריך להירשם מראש או פשוט להגיע?
אז כמובן שיש לנו קבוצת פייבוקס, ואנחנו אוספים תשלום מראש, כי אנחנו עושים את כל העבודה הזאת בהתנדבות. אז מי שרוצה שייצור איתי קשר, שיחפש אותי שרון רייך באינטרנט, בפייסבוק, ובכיף.
מעולה. אז תודה רבה שרון שסיפרת לנו על זה, ואנחנו נשארים עוד מעט לעוד עניינים נוספים. כן. ותודה רבה לכם שהזנתם לנו למדברים מקומי. היה גם שבוע מרתק, מקווה שהשלום יפרוץ במהרה ולא המלחמה. אבל בוא נהיה אופטימי, בוא נהיה ריאליים, לפחות שנעבור את הזמנים האלה מינימום פגיעות. ונמשיך עם ברוס עד סיום התוכנית.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה.
מגוון גדול של תוכניות. אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה.